אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
ואנחנו ממשיכים במעקב שלנו אחר המחאה החריפה נגד החלטת שר החינוך יואב קיש לבטל את הענקת פרס ישראל בקטגוריות התרבות, הרוח והמדע, ולהחליפם בפרסים שיוענקו רק לגבורה אזרחית וערבות הדדית. שוחחנו אתמול אודות הדיון שהתקיים בוועדת המדע בכנסת שדנה בנושא, ושוחחנו עם איש העסקים אייל ולדמן, שהעיתונאי בן כספית חשף כי בשל בחירתו לחתן פרס ישראל בתחום היזמות בוטל הפרס כולו. הנה דברים שוולדמן אמר בתוכניתנו.
זה לא אייל ולדמן, שאנשים שראויים לקבל את הפרס הם אלה שיקבלו את הפרס, ואני חושב שהמדינה נחטפה בצורה לא חוקית, ואנשים שלא היו אמורים להיות מעורבים במעגל החלטות היו במעגל החלטות, ואתה צריך לחקור את זה, צריך לבדוק איך ולמה, וצריך להשאיר לדרג המקצועי, לדרג המדיני ולדרג הפוליטי לקבל את החלטות בצורה מתוקנת לפי הנהלים, ולא בצורה של ישלוף כל מי שרוצה את מה שהוא רוצה להגיד ולעשות.
כך ולדמן אצלנו בתוכנית, ולדמן שנבחר לחתן פרס ישראל בתחום היזמות. סיפרנו לכם גם אודות יוזמה אזרחית, אותה מוביל הסופר והתסריטאי בני ברבש לקיים במוצאי יום העצמאות טקס פרס ישראל אלטרנטיבי. שיתפנו אתכם בהחלטת ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שהודיע כי יחרים את הטקס השנה, שיהיה עשו לבד את טקסי החנופה המבישים לנתניהו, אמר לפיד. וסיפרנו גם על עתירה שהגיש עורך הדין שחר בן מאיר לבית המשפט העליון נגד החלטת שר החינוך, תוך שבדרך גם עתירות נוספות עליהם אנחנו יודעים שעדיין לא הוגשו. הבוקר נספר לכם על החלטה מעניינת של ועד ראשי האוניברסיטאות, הטכניון, העברית, מכון ויצמן, בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת בן גוריון, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת אריאל, לקיים במוצאי יום העצמאות בדיוק בזמן שיחולקו פרסי ישראל הרשמיים, אירוע הצדעה למדע, לרוח וליזמות הישראלים, בהשתתפות מדענים מובילים, אנשי רוח, זוכי פרס נובל ופרס ישראל לדורותיהם. ראשי האוניברסיטאות אומרים במכתב שפרסמו, ניסיונות רבים נעשו על ידי גופים, ארגונים ואנשי אקדמיה להניע את שר החינוך מהחלטתו לבטל את חלוקת פרסי ישראל. הם העלו חרס ומדגישים, אין במפגן שנקיים בכדי לפגום במעמדם וכבודם של אלה שיבחרו בטקס השנה תחת נושא הגבורה, אלא לסמן לממשלת ישראל כי הציבור הישראלי רואה בשיבוש סדרי העדיפויות פגיעה בחוסן הלאומי של ישראל. נברך לשלום את נשיא האוניברסיטה העברית, הפרופסור אשר כהן, שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו, הפרופסור כהן. קח אותי מעט ברשותך אל מאחורי הקלעים. מה מוביל אתכם להחלטה הזו שלכם?
אתה בעצם אמרת את הכל. שר החינוך באמת משום מקום החליט השנה לבטל את פרסי ישראל למדע, לתרבות, לאומנויות. דברים, פרס ישראל הזה זה מסורת שמתקיימת בישראל כבר 71 שנים. היא מתקיימת והתקיימה לאורך כל השנים ולא משנה מה קרה. היא התקיימה גם בשנה שבה התרחשה מלחמת יום הכיפורים, בשנה שבה התרחשה מלחמת ששת הימים, ואני יכול להמשיך עוד ועוד. לפתע, משום מקום, מחליט שר החינוך לבטל את החלק הזה, ובמקום זה לתת פרסים אך ורק לנושא תקומה. חשוב לציין, דרך אגב, שאין לאף אחד, ככל שאני יודע, שום בעיה.
לא, אין לנו בעיה עם תקומה. כן, כן.
הבעיה היא עם הביטול של יתר הפרסים שנעשה ללא שום הסבר שאפילו מתקרב להיות מניח את הדעת.
ואנחנו כמובן שומעים את הקולות כולם זה שבועיים מאז ההחלטה. נדמה שהשר, כמו שכתבתם במכתב שלכם, לא חוזר בו, לא יורד מן העץ הגבוה שהוא עלה עליו.
לפחות עד לזמן הזה, עד לרגע שבו אנחנו מדברים, הוא עדיין לא חזר בו. אנחנו מקווים מאוד שהוא יתעשת ויחזור בו מההחלטה, שכאמור, אין לה שום הסבר, אין לה שום הצדקה משום מקום שהוא. בכל מקרה, כדי להדגיש את העניין שמדע, תרבות, אומנות, זה חלק חיוני מהחוסן של מדינת ישראל. בעצם זה גם חלק חיוני מהביטחון של מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להניח לדבר כזה להתבטל, ובהנחה, אני מקווה שהיא תשתנה, אבל בהנחה ששר החינוך לא יחזור בו, אז נקיים טקס אלטרנטיבי, זה לא טקס של פרסים, זה טקס לחגוג.
אז מה יהיה בו באמת? בוא ננסה לדמיין יחד.
קשה לי לדמיין דבר שעדיין לא דומיין, נגיד כך. כלומר, מה שהחלטנו זה החלטנו ברמה העקרונית לעשות את זה. יש עוד הרבה זמן עד אז, ואנחנו נתכנן את זה בצורה הכי מכובדת, כך שזה יהיה טקס מכובד ככל האפשר, שבו נחגוג את מה שמדינת ישראל צריכה לחגוג.
יהיו, אתה אומר, זה לא טקס פרסים, אז יהיה מין צורך כזה להודיע לעם, אנחנו עוד כאן?
אני לא חושב שזה, הייתי מגדיר את זה ככה, הייתי מגדיר את זה יותר כחגיגה של כל הדברים שישראל גאה בהם, בנושאי קדמה, בנושאי טכנולוגיה, בנושאי מדע, בנושאי תרבות, ובנושאים אחרים, ככל שנחשב ככה שרלוונטיים, ליום ולחגיגה.
אתה מבין אתה מבין משהו, הפרופסור כהן, בפסיכולוגיה, נכון?
אני לא פסיכולוג מהסוג שאתה חושב, אבל אני מבין משהו.
אתה מבין משהו בפסיכולוגיה, נכון?
כן.
אתה מבין מה קורה פה?
מה זאת אומרת?
אתה מבין את ההחלטה הזאת? אתה מבין מאיפה היא נובעת?
לא, לא, לא. כן, אנחנו הרי כולנו שומעים את הקולות ושומעים את השמועות לסיבות שמאחורי זה. אני לא נכנס לדברים האלה. אין לי מושג מה הניע את שר החינוך להחליט את ההחלטה הבלתי סבירה הזאת. אני רק יכול להגיד שאין סיבה טובה משום סוג שהוא. ולכן, מה שאני רוצה זה רק פשוט להגיד, לקרוא לשר החינוך, לחזור בו מההחלטה הבלתי סבירה הזאת, ואז כולנו נחזור לנו לחיינו.
צריך אומץ להחליט על מין אירוע שכזה כאשר שר החינוך הוא זה שחותם לכם על הצ'ק?
לא, אני לא חושב, לא צריך אומץ. צריך להיות משוכנעים בצדקת דרכנו. אני לפחות אני יכול להגיד לגבי ועד ראשי האוניברסיטאות באופן כללי, לגבי האוניברסיטה העברית באופן ספציפי, אנחנו לא אמיצים. אנחנו מנסים למצוא מהי ההחלטה הנכונה, המתאימה, ואז אנחנו פועלים בהתאם להחלטה הזאת, ונותנים לתוצאות להתרחש. אנחנו כמובן שוקלים, כשאנחנו עושים דברים כאלה, את כל האפשרויות, אבל בסופו של דבר מחליטים מה ההחלטה הנכונה. אין כאן אומץ.
אבל
יש כאן רק עניין של מה נכון.
אבל יכול להיות שיבולה לכם בגלל ההחלטה הזאת?
תראה, אנחנו חיים בעידן שקשה לנבא מה קורה בו. אני לא חושב שיבולה לנו, אבל אנחנו נתמודד גם עם תוצאות לא טובות, עם חלילה תגענה. אני אישית לא חושש מזה, מכיוון שאני חושב שלא משנה מה המערכת הפוליטית עושה בזמן הזה, במדינת ישראל יש שכנוע עמוק בקרב האוכלוסייה של המדע לתרבות ולאומנות, יש חשיבות עצומה, כפי שאמרתי, זה חלק חיוני מהחוסן של המדינה, ולכן אני לא חושש שיפעלו באופן ברוטלי כנגד זה. אנחנו כמובן כל הזמן חוששים כאשר דברים כאלה נפגעים, כמו שאתה בטח יודע. השנה היו אי אלו מקרים שהעלו עוד חששות כאלה, אבל נתמודד עם זה, מכיוון שכאמור, לכולנו ברור, לכל העולם המערבי, אתה מסתכל, ברור לגמרי כמה חשוב שמדע, תרבות ואומנות יפרחו.
היית מגדיר את שר החינוך כשר לעומתי אל מול עולמות הרוח והאקדמיה?
אני לא איש פוליטי, ואני לא רוצה להיכנס
לא, אבל אתה יושב במשרד שלך. לא, לא, הוא לא פוליטי, אתה יושב במשרד שלך, חווית כמה שרי חינוך לפני, ואתה מבין את היחס.
אני מקווה ששר החינוך ישנה דרכיו מעתה ואילך, ויחזור להיות כמו שרי חינוך קודמים.
צריך להוסיף לדבר הזה, אפרופו, עבור המאזינות והמאזינים, אתה לא חייב להגיב. אם לא תרצה, אני רוצה להוסיף לכל סיפור היחס אל האקדמיה, כמו גם אל יחס פרס ישראל, גם דיווח הבוקר של אופר הדרת בעיתון הארץ, שמלמד אותנו, מספר לנו ששר החינוך קיש שוב מנסה למנות למועצת הספרייה הלאומית, שני אנשי תקשורת שתומכים בו ובנתניהו, כן? אנשים... הדוקטור רן ברץ וקרולין גליק, לשעבר יועצת, העוזרת ליועצת המדינית שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים שוב ושוב פעילויות של שר החינוך, שהוא עשה את זה גם ביד ושם, צריך לומר, בניסיון להיכנס אל תוך עולמות ולקבל מצד שני התנגדות גדולה לשינויים שהוא מנסה לעשות.
אני עצמי חבר, דרך אגב, במועצת הספרייה הלאומית, אז אני מכיר את הנושא היטב. במקרה הספציפי הזה, אגב, אני מוצא את עצמי במצב המשונה שבו אני אומר משהו שלכאורה מגן על שר החינוך. אני לא מדבר על עצם המינויים עצמם. לשר החינוך יש פררוגטיבה למנות מספר מצומצם של נציגים למועצת הספרייה הלאומית. אני חושב שראוי שהוא ימנה נציגים ראויים. אני לא מכיר את הנציגים האלה שכרגע מדובר בהם, אז אני לא יכול להגיד לגביהם כלום. ראוי שימנה נציגים ראויים, אבל זה הפריאורטיבה שלו למנות נציגים. מספר מצומצם מאוד של נציגים למועצה.
אולי אנצל את השיחה איתך, פרופסור אשר כהן, אם תוכל לתת לנו מנקודת המבט שלך את מצב האקדמיה היום אל מול המלחמה, מלחמת 7 באוקטובר, והסטודנטיות והסטודנטים הרבים שלא נכנסו אל התלם מההתחלה?
תראה, המצב מורכב, כמו שכולנו יודעים, הוא מורכב בהרבה מאוד ממדים ותחומים בישראל, הוא מורכב גם באקדמיה, הוא מורכב גם בחלק הבינלאומי שלנו, והכי מורכב בהוראה, בהינתן זה שכל כך הרבה סטודנטים וסטודנטיות שירתו, חלקם עדיין משרתים במילואים, מפסידים חלקים נרחבים מהסימסטר, ואנחנו מנסים להתמודד עם זה, עם כל דבר אפשרי שאנחנו יכולים לתרום. המטרה שלנו זה באמת, זאת מטרה קדושה, לנסות ולהביא את כולם כמה שאפשר לקו הגמר של השנה הזאת, ואם לא, לספק את כל הכלים כדי שבהמשך יוכלו להתאושש. אנחנו משקיעים משאבים עצומים, משאבים גם כספיים, אבל גם משאבים מנטליים של כל המערכת, כדי לנסות ולהתמודד עם האתגר העצום הזה, שבו אנשים חוזרים ממקום נורא, וצריכים ללמוד כשיש להם חוסר גדול של לימודים, וכולנו יודעים כמה זה חשוב להם. לכן אי אפשר להגזים בכמות המאמץ שאנחנו עושים, כל האוניברסיטאות והמכללות בנושא הזה, ואני מקווה שנצליח להתמודד עם זה כמו שראוי שנצליח.
יש סיכוי שזה דור אבוד?
לא. בשביל זה אנחנו כאן. כדי למנוע את המצב שזה יהיה דור עבוד, וכדי להבהיר לסטודנטים ולסטודנטיות האלה, כמה הם חשובים לנו, וכמה אנחנו עושים מאמצים בכל דרך אפשרית. חשוב לציין, אנחנו לא הולכים לפגוע באיכות של האקדמיה ושל ההוראה.
כי זה הפחד, נכון, פרופסור כהן? זה החשש.
אנחנו צריכים, זה לא החשש, זה דבר שאנחנו צריכים להימנע ממנו. גם הסטודנטים והסטודנטיות, זה האינטרס הכי מרכזי שלהם לקבל את אותו ידע ואת אותן מיומנויות שנדרשים להם. רק שאנחנו עושים את זה בצורה הכי קלה שאפשרית מבחינתנו, זה עדיין לא קל, חשוב לציין את זה, האתגרים גדולים, אבל אנחנו עושים כל מאמץ אפשרי, באמת. הסטודנטים והסטודנטיות האלה יקרים לליבנו, כמו שהם יקרים לכל המדינה. ולכן זאת חובתנו לעשות את זה, מה אנחנו עושים?
אולי נסיים את השיחה ברשותך, פרופסור כהן, עם שאלה מדומיינת. במצב האקדמיה שבו עולם האקדמיה מתקיים, במצב שבו אנחנו מדברים שפרס ישראל מבוטל, במצב המלחמה שבו אנחנו נמצאים, אתה רואה סיכוי שעוד בעתיד יהיו לנו נובליסטים ישראלים?
אני תראה, אני איש אופטימי, מטבעי. אז אני רואה סיכוי, אבל אני רואה מצבים שבהם אנחנו נפגע בסיכויים שלנו, שיהיו לנו נובליסטים בעתיד. ישראל היא באמת צריכה להיות גאה באקדמיה המפוארת שהיא הקימה, עם כל זוכי פרס נובל לאורך השנים, ועם הכבוד, באמת הכבוד הגדול שאנחנו מקבלים בכל העולם על האיכות של האקדמיה שלנו. זה לא בא במקרה, זה בא עם השקעה גדולה גם של המדינה באקדמיה. בשנים האחרונות הדברים האלה מוטלים יותר ויותר בספק. הפגיעה תהיה בכל המדינה אם זה יקרה, ואני עדיין מקווה ומאמין שכולם מבינים את החשיבות העצומה של האקדמיה, כמו שבכל מדינות המערב מבינים ומשקיעים, ואז נחזור ויהיו לנו נובליסטים גם בעתיד.
עם ההחלטה של שר החינוך כעת, אני לא בטוח, אתה לא צריך להגיב, אני לא בטוח שבאמת כולם מבינים את החשיבות של האקדמיה. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, הפרופסור אשר כהן, נשיא האוניברסיטה העברית. תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך ולכל המאזינים.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
חשפנו אתמול בתוכניתנו כי למרות הבטחות שרים בכירים בקואליציה, משר המשפטים דרך שר התקשורת ועד השרה להגנת הסביבה, שהתחייבו כי תקציב הספריות הציבוריות לא יקוצץ, פרסמה הממשלה תזכיר חוק ספריות חדש שקובע כי תקציב הספריות הציבוריות בשנה זו יפחת ב-12 מיליון שקלים. הספריות תקבלנה השנה תקציב בסך 73 מיליון שקלים במקום 85 מיליון. בשנה הבאה, ב-2025, תקציב הספריות יעמוד על 79 מיליון שקלים, במקום 85 מיליון שקלים, קיצוץ של 6 מיליון. עם הפרסום, כתבו באיגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל, כי תזכיר החוק החדש הוא פגיעה הרסנית בספריות הציבוריות ברחבי הארץ, והם מבקשים שם מהציבור להשמיע הערות ציבור להצעת החוק באתר משרד המשפטים. אנחנו צריכים את עזרתכם, הם כותבים. בואו נשמע תחילה הדברים שאמר אצלנו אמש הסופר חיים באר.
אני מלא חרדה מפני הדבר הזה. הספרייה הציבורית הוא מהרבה בחינות בית היוצר לנשמת האומה. ילדים, ילדות, אנשים שידם לא משגת לקנות ספרים, וספרים הם עניין יקר מאוד, יושבים בספרייה והם נחשפים לתרבות האנושית. בן גוריון אמר, אני לא עושה מה שהעם רוצה, אני יודע מה העם צריך לרצות. ואני חושב שחלק מתפקיד של ההנהגה וההנהגה האחראית זה לכוון ולהדריך.
אלה הדברים של חיים באר אתמול בתוכנית שלנו. נמצאת איתנו כעת חברת הכנסת, חברת הכנסת מטעם מפלגת העבודה, נעמה לזימי. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, שלום.
אומר לנו הסופר חיים באר שתפקיד של מדינה, של פוליטיקאים, זה להוביל, להדריך. את מרגישה שזה מה שקורה עכשיו?
לא, ולצערי גם לפני כמה שבועות אני קיימתי על, באמת על הנושא הזה של הספריות, דיון בוועדת הצעירים שברשותי יחד עם חבר הכנסת לשעבר, הרב מיכאל מלכיור, הוא מתקן החוק, חוק הספריות הציבוריות, דיון בנושא הזה. ואני גם רוצה לתת רגע טענה הרבה יותר מורכבת. חוק הספריות הציבוריות לא יושם במלואו, זאת אומרת ההצמדה למדד, לא יושמה, ובעצם לאורך השנים במצטבר נגרעו כ-56 מיליון ש"ח מהספריות הציבוריות, והתקציב היה צריך לעמוד עכשיו על כ-110 מיליון שקלים ולא 85 מיליון
שקלים. תסבירי לנו איך נגרע ברשותך, נעמה? את מדברת על הריביות?
על התוספות שהיו צריכות להיות בגלל ההצמדה למדע, כן. בגלל שהחוק אז, הזה
אז
הוא בואי, בנוי.
זהו, אז בואי נסביר כן. למאזינות ומאזינים, החוק, חוק הספריות המקורי שאותו רוצים לשנות עכשיו, יש בו גם כן. הצמדה למדד, זאת אומרת כתוב נכון. 85 מיליון שקלים בשנה, עם הצמדה למדד בכל שנה, ואת נכון. בעצם מחשבת מה היה קורה מה אילו המחוקק בין. היה באמת עומד במילותיו.
נכון, אילו המדינה, כי החוק, המחוקק כן הגדיר את החוק ככה, אבל המדינה לא עמדה בזה. אני גם ביקשתי חוות דעת משפטית שאני אנסה לבדוק אם היא כבר מוכנה, על באמת ההשלכות על זה שלא עמדו בחוק ועכשיו רוצים לקצץ. כי בעצם מה שקורה כאן זה שמקצצים ממי שגם ככה לא קיבלו תוספות. עכשיו, מה שאני רוצה גם להוסיף לדבריו של חיים באר,
אבל רגע, יש לי, לא יש לי שאלה מהידע הרב שלך, זו שאלה שאולי אף פעם לא שאלתי את עצמי. מה קורה כשממשלה לא מקיימת את החוק של עצמה? מי עושה לנו נו נו?
אז באמת שאלה, האם פונים להפיק משפטי, או מנסים לייצר איזושהי פשרה, או כל דבר אחר, אני מניחה שפשוט, באמת לא ניסו לעשות את זה גם מתוך מקום קואופרטיבי, מקבלים לפעמים תוספות, מתוך מקום אפילו שאולי לא חשב שיש במהלך כזה איזושהי תכנות, אבל אני חושבת שהיה כאן מלכתחיל המהלך שפגע בהן לאורך השנים בספריות, ומה שקורה עכשיו זה לקצץ במי שגם ככה נגרע מהם כסף. הרי מן הסתם הצרכים של הספריות השתנו מ-2007. יש גידול וגם יש פריחה, זה מה שאני רוצה להגיד, זאת אומרת, זה לא רק לחנך את הציבור להיות עם צורך ספר ותרבות ורוח, הציבור הוא כזה, יש פריחה בספריות הציבוריות. מי שמנסה לקצץ בחוק כנראה לא מבין מה שקורה שם, וכנראה רואה בזה איזשהו מבנה אנרכוניסטי, אבל נהפוך הוא. זה לא מבנה אנרכוניסטי, זה מבנה חי, שוקק, קיים, עם עירוב שימושים, שמגוון ובאמת מייצר פלטפורמות חינמיות לציבור, לתרבות ורוח.
כן. זה כבר לא הספרייה, זה כבר לא הספרייה הציבורית שלך במגדל העמק.
נכון, אני הייתי ילדת ספריות במגדל העמק, והיא הייתה מדהימה גם אז, הספרייה עבורי, אבל היום זה נותן עוד אופציות. פעילות אינטראקטיבית, וגם הרבה יותר מכניסים גם שירה, והרבה תרבות, ואפילו שעות לימוד מאוחרות לסטודנטים, זאת אומרת שאפשר להיות בספרייה עד מאוחר, וכל ספרייה עם החזון שלה, העירוני שלה, עושה דברים מדהימים. אני שמעתי בוועדה על ספריית חולון ונעריה ודימונה ומקומות אחרים, וזה ממש מרגש. המדינה צריכה להעצים את זה, ולא לפגוע בעוד שירות חינמי תרבותי של מורשת, ועדני באמת האומה הזו לא צריכים להימחק בגלל חזון חסר מעוף.
את יודעת, חברת הכנסת לזימי, זו שאלה שהמאזינות והמאזינים שלי שומעים אותי שואל כל בוקר, בטח כבר נמאס להם מהשאלה הזאת. אני שואל את זה כל אדם איתו אני משוחח בנושאים הללו. את מבינה? כן. את מבינה את הלמה?
אני לא מבינה את הלמה, וגם דיברתי עם שר התרבות ומנכ״ל משרד התרבות, שבתכלס הם באמת איתנו בנושא הזה, ועדיין נאלצים לקצץ בגלל שזה תקציב קיצוצים, ואני חושבת שלא, שצריך להבין איפה לא לקצץ. יש מקומות שבהם הקיצוץ הוא פשוט להחריב ספרייה באזור ספר, לחלוטין.
כי זה תמיד זה הפריפריה שמשלם את המחיר, נכון חברת הכנסת לזימי?
בוודאי, ספריית אריאלה תתוקצב על ידי עיריית תל אביב.
כן, כן.
ובצדק. כן. אבל הספרייה המעורכת
שנשענת... בוודאי גם זו של חולון וגם זו של ראשון, ימשיכו לשלם עליהם. כן.
אני מאמינה שפשוט ישימו עוד כסף, אבל הספרייה המרוחקת שנשענת על אותם משאבים, היא זו שבסוף תשלם את המחיר, אבל הילדים והנוער ישלמו את המחיר הכפול, שימנע מהם עוד צעד לשוויון הזדמנויות, עוד צעד לפתיחת עוד אופציות ואפיקים ולמידה וסקרנות ותרבות ורוח. ואנחנו מדינה של תרבות ורוח, זאת האומה שלנו, אי אפשר להפוך את ישראל למשהו אחר ממה שהיא. זה מקור גאוותנו. וגם לפני כן דיבר פרופסור אשר כהן. וזה גם מתחבר לסיפור של אקדמיה ומחקר, והכל בסוף ביחד. כי צריך לעורר בציבור את הידע ואת הסקרנות ואת הנכונות, להפוך להיות בסוף האיש מחקר פורץ הדרך ומי שמביא לנו את פרס הנובל.
כן, הנובליסט הבא. אנחנו גם נדבר איתך ברשותך בעוד רגע, חברת הכנסת לזימי, הודות הפיאסקו של פרס ישראל, אבל עוד לפני כן, את מבינה בוודאי בדברים האלה יותר ממני. מלבד השינוי בתקציב, שכאמור 12 מיליון בשנה זו, עוד 6 מיליון בשנה הבאה, יש גם שינוי בהצעת החוק בהרכב המועצה. עד כה בהרכב המועצה לספריות ציבוריות היו ספרנים, אנשי חינוך, נציגים של משרד החינוך והתרבות, מה שמייקס סנס. בהצעת החוק החדש פתאום מוסיפים 4 נציגים ממשלתיים. משרד האוצר, נציג משרד האוצר יושב במקום נציג משרד החינוך. מה הפוילישטיק שעושים כאן?
אני מהצד הראשון הבנתי שרוצים, אני אגיד כאן משהו קשה, לחסל את חוק הספריות הציבוריות. הדבר החכם הזה, שהחוק הזה נתן גם מסגרת תקציבית, שזה לזכותו של הרב מיכאל מלכיאור שעשה את התיקון הזה. אבל ברגע שאתה שם נציגות אוצר, הדבר הכי ברור לי שאני רואה זה קיצוץ המשכי, וכל מיני צעדים שלא יראו את טובת הרוח, אלא איזושהי תפיסה כלכלית שלא בהכרח משקפת צרכים של אומה. ואני רוצה גם להסביר, הרי ברור, למשל שצריך, אוקיי, תאגיד שידור ציבורי, כי חייב תקשורת עצמאית, שגם יש הפקות מקור ויש הכל. אבל אם מסתכלים רק על צד כלכלי, אפשר להגיד, לא, אפשר לחסוך את זה, ושיעשה את השוק החופשי. אבל אז אתה פוגע ביצירה הישראלית, באותה מידה, ספריות ציבוריות. אם אתה מתחיל להסתכל על זה, רק אם רשות שמה מאצ'ינג, או לא שמה מאצ'ינג, או אם יש לה או אין לה, אתה פשוט גורע מאוכלוסייה. שינוי הנציגים בהכרח יגרע ערכים מסוימים לטובת ערכים אחרים, וזה מסוכן. ולכן אני אומרת שיש סיבה שרוצים לפגוע בחוק הזה, כי החוק הזה נותן איזושהי מסגרת, זה נתן לשירות הזה איזושהי מעטפת הגנה, ורוצים לפגוע באותה מעטפת הגנה, וזה משהו שאסור שיקרה. אני גם חברת ועדת חינוך, אני רוצה להילחם על זה חזק.
אוקיי, אני אשאל אותך, זהו, אני אשאל אותך באמת לסיכום השיחה שלנו, מה את יכולה לעשות, או מה חברות וחברים כמוך יכולים לעשות, אבל עכשיו תחברי לי ברשותך, חברת הכנסת לזימי, את כל מה שאמרנו עד כה לפרס ישראל והשר קיש.
חד משמעית. עכשיו, באמת, זה גם מלמד אותנו על מה שנקרא שלטון הנאמנות שרוצים לכונן כאן. כי בעצם יש רשויות עצמאיות וועדות עצמאיות שהן בוחרות על פי קריטריונים ברורים. אגב, אני יכולה על ויכוח, לעשות ויכוח, אתה יודע, ציבורי, על נכון, לא נכון, אבל להכניס פוליטיזציה ושיקולי נאמנות או ביקורתיות על שלטון כשיקול האם לקבל פרס או לא, זאת סכנה אמיתית. אני גם פניתי עם זה ליועץ המשפטית לממשלה בבקשה לבחון, כי זה גם בניגוד לתקנון פרס ישראל וגם בניגוד לפסיקה על גולדרייך שהייתה. ואני חושבת שפה קיש עבר על הפסיקה ועל התקנון, ואני רוצה שהדבר הזה ייבדק. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים להימנע ממנו, מרשויות וועדות שהיו עצמאיות וסוברניות להחליט על פרי קריטריונים מדידים, על פי נאמנות לשלטון או מידת הביקורתיות לשלטון. זה מסוכן, זאת דיקטטורה לכל דבר ועניין, גם אם זה מדובר רק בפרס ישראל ולא בבית המשפט. זה עדיין אותה תפיסה מאוד רקובה ומסוכנת שמחלה אותנו. ובוודאי שצריך לראות את הרצף של פגיעה באדני התרבות והרוח שלנו, בספריות הציבוריות, ניסיון לחסל את התקשורת העצמאית בישראל, ועדות עצמאיות, רשויות עצמאיות, הכל בסוף מתחבר יחד לאיזושהי תפיסת כוח מאוד מעוותת, שפוגעת בדמוקרטיה הישראלית, ופוגעת בציבור הישראלי בסוף.
זו שנאה של תרבות? זו שנאה של רוח?
אני חושבת שזה פשוט ניסיון לחנך את עולם הרוח והתרבות להתיישר עם השלטון, דבר שהוא בלתי אפשרי, כי מי שמבין את הבסיס של תרבות ואמנות ורוח, זה שהיא חיה מעצמה ללא תלות שלטונית, וכל היופי בתרבות זה היכולת גם להיות חופשי לאמירות ולתפיסות ולמחשבות בלי שימשטרו אותן. אז זה משהו שנמצא בקונפליקט, הניסיון הזה למשטר ולייצר פה משטר נאמנות.
במיוחד בתקופה כל כך קשה שאנחנו כולנו חווים ממש. בחמישה החודשים האחרונים. אוקיי, ממש. אני כמו שהבטחתי עוד רגע אשאל אותך מה את וחברות וחברים שלך יכולים לעשות, אם בכלל.
כן.
אבל עוד לפני כן, מאזנות ומאזנים, תגובות. כי אתם יודעים איך הדברים האלה עובדים, תגובות. פנינו אל משרד האוצר. משרד האוצר שלח אותנו, רציתי להגיד להזזל, אבל הוא שלח אותנו למשרד התרבות. כי הצעת החוק היא כאילו מונחת על ידי משרד התרבות, היא של משרד התרבות. ממשרד התרבות והספורט מסרו לנו מלא מילים ארוכות. המשרד רואה חשיבות רבה בפעילותן ותקצובם של הספריות הציבוריות, על אף הקיצוץ שביקש משרד האוצר להביא בתקציב הספריות הציבוריות, השר, which means השר מיקי זוהר, מנע את הקיצוץ הגדול הצפוי והפחית אותו מ-25% ל-14% בלבד בשנת 2024, וסיכם על הגדלתו בשנת 2025 ב-6 מיליון שקלים. זה לא מדויק, כן? אבל נגיד, רק נסביר למה מתכוונים ממשרד התרבות. הם אומרים שהמשרד בהליכי קיבוע תקציב הספריות על סכום מינימלי הקבוע בחוק של 85 מיליון שקלים. הם בעצם מלמדים אותנו שהקיצוצים הם יהיו לשנה זו ולשנה הבאה, 2024-2025, אבל שב-2026 הכל יחזור כרגיל. זה עוד שנתיים, אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל ככה אומרים ממשרד התרבות, זה יקרה. הם מוסיפים שהמשרד כל הזמן נמצא בשיח עם נציגות הספריות הציבוריות ועם המועצה לספריות, והוא ימשיך לעשות כן. אוקיי, אלה התגובות. עכשיו אמרי לנו מה את יכולה לעשות, אם בכלל?
קודם כל, להגיד שסדרי עדיפות בתקציב מלכתחילה מעוותים. אני פניתי על זה בתקציב בוועדת הכספים למשרד התרבות. עכשיו, בעצם ולאוצר. האוצר בעצם עשה פלט רוחבי, והתרבות מחליטים איפה לקצץ. עכשיו, קודם כל, יש רזרבות תקציביות. לא ברור לי למה באמת מתעקשים לתקן את חוק הספריות ולקצץ בו. אני גם רוצה להזכיר, גואל, שיש, הקימו כמה מנהלות לזהות יהודית, כמה וכמה, ולתרבות יהודית, ועוד 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 ועוד. האם שולחן הספר הגדול של הספרות הישראלית הוא לא ראוי לתקצוב מלא, לא ראוי לתוספת? אני בכלל טוענת שצריך להצמיד ולעשות את התוספת כמו שהיא אמורה להיות בחוק נוכח אי ההצמדה עד כה. זאת אומרת, התקציב צריך לגדול ל-110 מיליון שקלים, לא להיות מקוצץ. אני לא מקבלת את הטיעון הזה בכלל, ואני חושבת ש... כולנו רואים שיש הרבה מקומות אחרים לקצץ בהם לפני כן, של כל מיני...
אבל את יכולה לשנות משהו? את בשר הכל חברת הכנסת מהאופוזיציה, מישהו סופר אותך?
אני כן אגיד שאני חברת ועדת חינוך בעצמי, ואני הולכת לארגן לזה קואליציה שלמה בוועדת החינוך לתיקון החוק, כי החוק הזה מגיע לוועדת החינוך לתיקון. אני גם מתכוונת לדרוש שיהיה סיור בספריות העירוניות לפני כן, לפחות ב-2-3 ספריות. בואו תראו מה קורה שם. אי אפשר להתנהל ככה מתוך בורות. אין לי ספק שהצוותים פשוט לא היו בספרייה עירונית מחודשת הרבה מאוד שנים. כדאי שנלך נסייר ונראה מה זה עושה לנוער, לילדים, לצעירים, וגם למבוגרים, כן? ולפני שנקצץ בתקציב הזה, בואו קודם כל נסתכל בעיניים. אני מתכוונת לנהל מאבק מאוד מאוד עיקש, יחד עם איגוד הספריות והספרניות, שהן באמת מדהימות ממש, והפכו להיות לגמרי בנות בית בוועדה שלי, אבל אנחנו נמנע את הקיצוץ הזה. אני באמת מאמינה שאפשר, ולכן הרעיון הזה גם איתך הוא חשוב, שאתה שם את זה על השולחן ומדבר על זה. הקיצוץ הזה לגמרי יכול להימנע, בגלל שיש חוק מיוחד, זה תהליך יותר ארוך. תהליך הזה מאפשר לנו לייצר הרבה יותר אפשרויות כדי למנוע את הקיצוץ.
אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן. חברת הכנסת נעמה לזימי לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
תודה גם לי, תודה רבה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
בשבוע שעבר חשפנו בפניכם קריאה המונית של בכירים בשדה האומנות הבינלאומית להחרמת ישראל וסילוקה מהביאנלה בוונציה, תערוכת האומנות החשובה בעולם שתיפתח בחודש הבא באיטליה. סיפרנו לכם על עצומה עליה חתמו אז, כשדיווחנו לכם 4,000 חותמים, שבה נכתב כי כל עבודה המייצגת את מדינת ישראל היא בהכרח תומכת ברצח עם. נכון לבוקר זה יש לעצומה כבר מעל ל-20,000 חותמים, ולעמודים של מארגני המחאה ברשתות החברתיות יש עוקבים רבים, כתבות מתפרסמות ברחבי העולם, וככל שנוקפים הימים ורק שבוע חלף, משתמשים מארגני המחאה בטרמינולוגיה שכמעט ומוחקת את קיומה של ישראל בכלל. הבוקר למשל הם מפרסמים סטורי באינסטגרם שכותרתו No Death in Venezia. הם כמובן מרפרים לספרו של תומאס מן, מוות בוונציה. הם כותבים אין מוות בוונציה או לא יהיה מוות בוונציה. סיפרנו לכם גם כיצד הם הציגו את האדריכל זאב רכטר שתכנן את הביטן הישראלי ב-1952 ומגדירים אותו רוסי שהתנחל בפלסטין ונחשב לאדריכל המפתח של הפרויקט הציוני בפלסטין הכבושה. הנה דברים שאמר לנו נכדו של זאב רכטר, האדריכל אמנון רכטר, אודות הדברים האלה.
זה טקסט כל כך, אני חושב, מטומטם, מכיוון שהוא משטיח את הדיון בצורה כל כך קיצונית וכל כך לא אינטליגנטית, שכמעט אתה לא רוצה ממש להתייחס לזה. הלא כל הנדסת התודעה הזאת של להכניס את המילים כמו settlers, כאילו זאב רכטר או אחרים היו איזה סוג של נער הגבעות שמתעללים בפלסטינאים בגבעות של השומרון או של השטחים, זה היה לא מגוחך.
זה מגוחך וזה מסוכן, אני אוסיף את מילותיי שלי, זה היה אדריכה לאמנון רכטר, אודות הסבא שלו, זאב רכטר. בינתיים הנציגה הישראלית רות פתיר, שאמורה להציג בביאנלה ושתי אוצרות התערוכה, מירה לפידות ותמר מרגלית, נמצאות לגמרי לבד מול המאומה כולה. אמנם שר התרבות, מיקי זוהר, פרסם השבוע כי הוא מאחל הצלחה רבה לרות פתיר שתייצג את ישראל, אבל מה זה באמת עוזר? מזה ימים שאנחנו כאן בתוכנית פונים לפתיר, לפידות ומרגלית ומבקשים אותן לעלות לשידור, עד כה הן מסרבות להגיב. נברך לשלום את מי שייצג את ישראל בביאנלה בוונציה בשנת 2015 עם תערוכה ששמה היה הארכיאולוגיה של ההווה, האומן ציבי גבע שנמצא איתנו. בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. מה אתה אומר לרות פתיר אילו הייתה מולך עכשיו?
אני רק להגיד, דבר ראשון, אני את רות לא מכיר, ואני גם לא ראיתי את העבודה שהיא הולכת להציג. אני כן מכיר היטב את, גם את מירה וגם את תמר, האוצרות, ואני אוהב ומעריך אותם מאוד. אני קודם כל, יש בי דאגה גדולה לסיטואציה שנקלעו אליה, ומה שעלול לקרות באירוע כמו הביאנלה, מתוך ניסיון, מתוך ההיכרות שלי עם השדה הזה, ועם אירוע כמו הביאנלה, וכל מה שקשור לזה.
כי
הפתיחה...
מה יכול לקרות, ציבי? מה ה-worst case סנריו?
ה-worst case הוא לספוג תוקפנות מסוגים שונים, להיות תחת... שיפוט והתעלמות ותקיפה במקרה הגרוע, כן, בלתי פוסקת, חס וחלילה גם פיזית, אבל בעיקר עוינות גדולה מכל עבר.
כאשר הן לבד, כאשר הן לבד מול הסיטואציה.
הן לבד מול הסיטואציה, ואני לא יכול, קשה לי לדמיין, אני פשוט, אני מלא אימה מהמחשבה של מה עלול לקרות, הלוואי ואני אתבדה, אבל באקלים שנוצר היום, צריך להבין, הביאנל הזה אירוע בינלאומי, זה אולי התערוכה הגדולה ביותר בעולם, כל עולם האומנות, כל התקשורת העולמית, המון אנשים מסתובבים שם, ואומן שמציג שם, קודם כל מציג את האומנות שלו, והוא בא להציג תחת ביתן לאומי, במקרה של רות, או של אומנים מארצות אחרות, אבל חשיפה היא עצומה, והרצון שלך גם להיות שם, גם להרגיש טוב, גם, אתה יודע, ללכת בערב למסעדה, גם להיות, להסתובב ולא להרגיש מותקף, ובוודאי לא להיות תחת איזה שמירה או חס וחלילה. כל הדבר הזה, זה נשמע לי ממש קשה מנסור, בלתי נסבל, מה גם שרות היא אומנית, והיא עושה, כמה שהבנתי, העבודה שלה עוסקת בשאלות שהן שאלות אוניברסליות, של פריון ושל פוריות, ויחס בין ביטויים עתיקים של פריון לבין הזמן הזה.
וכבר אומרים, וכבר הם אומרים, אותם אנשים אומרים, אתם מציגים לנו עבודה על פריון, כאשר אתם רצחתם זה כך, הם אומרים 12,000 ילדים בעזה.
כן, ועצם העובדה שהיא צריכה לעמוד תחת הטייטל אתם, זאת אומרת שההתייחסות היא לא לאומנות שלה ולאיזו שאלה אוניברסלית, בוא נדמיין את התערוכה הזאת מוצגת בגלריה בלונדון או בניו יורק או במקום אחר, אני חושב שהיא הייתה מתקבלת או נתפסת או נקראת באופן אחר לגמרי. כאן תחת הביתן הישראלי, מכתובת ישראל למעלה.
אבל אני כן רוצה, אני כן רוצה בכל זאת לשאול אותך אפרופו היחס של המדינה. כמובן, אתה מציין את זה, ואני הזכרתי את התגובה של שר התרבות, אבל אם אתה מתבונן אל מול נגיד סיפור האירוויזיון, והעובדה שנשיא המדינה לא פחות נכנס ודיבר אודות הזמרת עדן גולן שתייצג אותנו וביקש לשנות את מילות השיר, נדמה שלמדינה יותר חשוב האירוח באירוויזיון או ההתמודדות באירוויזיון, ולא שמענו מילה על הנציגות הישראלית לביאנלה לוונציה.
בוודאי, זה לא מפתיע. היחס לאומנות פלסטית הוא יחס עלוב לאורך שנים, ככה שהביאנלה תמיד זוכה לקמצוץ של פרסום, התייחסות, גם בתקשורת וגם מבחינת המדינה, מבחינת האופן שהחשיבות שהמדינה נותנת, ומי זה המדינה, זה בסופו של דבר משרד התרבות או פקידים במשרד התרבות שהם מנהלים את העניין. ובעיקר בימים כאלה שלדעתי אין פה בכלל מדינה, זאת אומרת יש פה אנשים שמדי פעם אומרים משהו, אבל הפער והשסע הוא עצום. מדברים על אחדות אחדות, אבל אין אחדות, יש עם, יש תרבות, יש את הדבר הזה, ויש מדינה שהיא עושה כל מיני פעולות מיוצגת על ידי, על ידי ריבון, על ידי ממשלה. היא סופגת עוינות וחלקה בצדק גדול מכל העולם. יש היסטוריה לדבר הזה. אז אומן שבא ומציג פרויקט של אומנות שלו, במקרה של רות, כן, אני הייתי רוצה שלפחות, ואני מפרגן לה בכל הלב, ואני ממש, אתה יודע, אני מייחל לטוב שלה, אבל אני רוצה, הייתי רוצה לדעת שהיא תקבל קריאה הוגנת של העבודה שלה.
לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. זה אומר שאתה מכאן בעצם קורא לה תישארי בבית, אל תלכי השנה לביאנלה?
אני לא אומר לה מה לעשות, אני גם איש לא ביקש את עצתי, ואני לא...
הנה, אני ביקשתי.
כן. אני, תראה, אני הייתי שוקל את זה, אני פשוט הייתי שוקל את זה, כי אני יודע גם מה ההפסד של זה, אבל אני יודע שהיא לא זוכה לתנאים הוגנים לראייתה כאומנית, כן? היא תייצג פה בעל כוחה, היא תייצג איזה מדינת ישראל מדומיינת, מעוותת בדעת הקהל, והיא תצטרך לענות על שאלות פוליטיות ולא שאלות אומנותיות, ו... אי אפשר לצאת טוב מהדבר הזה. מדינת ישראל בכלל קשה להסביר, ואין לה הסברה, וגם קשה להסביר אותה, בעיניי. ככה ש...
אז עדיף כבר להישאר בבית, ואז מה היית עושה עם הביטן הישראלי? מה היית מציג לו? הרי הבניין של רכטר קיים.
כן, קודם כל, גם אם רות נשארת בבית, לדעתי, גם אם היא לא מציגה בפעם הזאת, היא חייבת לקבל ולייצג את ישראל בפעם הבאה, ותקווה שהמלחמה הזאת תיגמר, ושימים יותר טובים יבואו, בתקווה. אני אומר, זאת צריכה להיות התחייבות של המדינה, כשם שפה עשו את הדבר הבלתי נסלח הזה של ביטול פרס ישראל, ואמרו תקבלו את זה בשנה הבאה, שזה פעולה מעוותת בפני עצמה, אבל אני חושב שהביאנלה היא שלה, היא נבחרה כאומנית, והיא נבחרה בזכות העבודה שלה והאוצרות שלה נפלאות, והיא צריכה להציג, אבל היא צריכה להציג בתנאים ש...
ומה היית מציג בביטן הישראלי?
יכול להיות שהייתי שם שם, אם כבר זה האקלים הגדול, הייתי אולי שם שם את הסרט הזה של 40 דקות של השביעי באוקטובר, שאני לא ראיתי אותו, סרט הזוועות הגדול הזה, כמין כתוצר של, כן, מה קרה לנו פה. ואנחנו פה עברנו שחיטה, אנשים ישרי דרך, אנשים שהם המופת של החברה הישראלית, החברי קיבוצים האלה, אנשים שפעלו לדו-קיום, אתה יודע, נרצחו, נשחטו, נשבו, נשים נאנסו, נשרפו, זה דבר שכמעט ולא קרה בהיסטוריה, והדבר הזה הוא גם קול שצריך להישמע, והוא לא נשמע בעולם. עולם האומנות, העולם הליברלי, פרוגרסיבי, העולם האינטלקטואלי, הם היום נשלטים על ידי תפיסות...
מטורללים, ציבי, מטורללים.
שטחיות, הם לא יודעים, לא מכירים את העובדות, הם, העמדות הן מעוותות לגמרי וטובלות בצביעות. וזה לא רק היום, זה גם היה קיים בעבר. זה עולם נורא. להיקלע לתוכו בימים האלה, עם עבודת אומנות רצינית, שהושקע בה כל כך הרבה, ושהיא עוסקת בשאלות אוניברסליות, בשאלות שהן צריכות לגעת לסיני ולאנגלי ולצרפתי ולכל אדם. הדבר הזה, רות פתיר ראויה להתבוננות באומנות שלה. היא לא נציגה של מדינת ישראל, היא לא נציגה של הפוליטיקה הישראלית. היא נציגה של סוג מסוים של אנשים שחיים במדינת ישראל, ובין היתר לפעמים, ואני לא מכיר את העמדות שלה, אבל הרבה פעמים גם, גם, גם יש להם התנגדות מאוד גדולה, והם באיזושהי אופוזיציה לישראל הגדולה הזאת. עושים איתנו חבילה אחת, והיא זכויה, היא ראויה למבט אומנותי ולמבט פרטיקולרי על מה שהיא עושה.
על מה שהיא באמת מציגה שם.
כאומנות, כתרבות.
האומן ציבי גבע, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, אנחנו ממש נשארנו קסקס אחד לפני חדשות השעה 10, אנחנו נמשיך ונשוחח, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.